דף נ"ו עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, הנודר מן העיר מותר להיכנס לתחומה של עיר, ואסור להיכנס לעיבורה. לכל עיר יש את התחום שבת שלה, תחום העיר. האדם יכול ללכת 2,000 אמה לכל רוח ממקום השביטה שלו. אם הוא רוצה ללכת יותר מ-2,000 אמה, הוא צריך לשנות מקום שביטה. אין יותר. הוא יכול לעשות במקום אחר את השביטה, ואז יש לו 2,000 אמה מאותו נקודה. אבל אי אפשר ללכת יותר מ-2,000 אמה לכל רוח. אלא שחז"ל גילו לנו שהעיר שבה אדם נמצא, כל העיר נחשבת כדלת אמות. כיוון שהעיר היא דלת אמות, אז בעצם יש לו 2,000 אמה מחוץ לעיר.
2,000 מחוץ לריבוע
שחוסם את העיר, נכון? עכשיו, איך אנחנו נמדוד מה זה עיר? איך נמדוד מה זה עיר? כיוון ש... כן, לעשות עירוב, גם בעירוב. העירוב לא מודד את העיר. העירוב זה סיבה אם אתה יכול לטלטל או לא יכול לטלטל. זה משהו אחר. אתה יכול לטלטל בעיר או לא יכול לטלטל. נאמר שזה נכון היום להדגיש, שלמשל, אנשי פתח תקווה, מי שסומך על העירוב של פתח תקווה, יכול היום על סמך העירוב הזה ללכת עד בני ברק ולטלטל. אם הוא עובר דרך הגשר בז'בוטינסקי, דרך המנהרה שם, שמתחת לגשר, אז הוא רשאי לטלטל, כי היום כבר כמה חודשים שחיברו את העיר בני ברק עם העירוב של העיר פתח תקווה. אבל זה עניין אחר, זה עניין טלטול. אנחנו מדברים בלי לטלטל. האדם יכול ללכת 2,000 אמה, מעבר ל-2,000 אמה הוא מושבע. איך עושים את ה-2,000 אמה? אז צריך למדוד. לא, מתחת, וגם לחצות את הכביש אין בעיה שם. את הקטע הזה של הכביש, אין שום בעיה. סגרו, עשו עירוב, חיברו. בכל אופן, הנוגע אלינו, כדי לדעת מה זה עיר, אז חז"ל באו ואמרו, אתה לוקח את הבית הקיצוני שבעיר, ובוחר לך את הבתים הקיצוניים שמארבע רוחות, מרבע את העיר, ומחוץ לריבוע הזה, פלוס 70 אמה ושריים, מהבית האחרון אתה לוקח עוד 70 אמה ושריים, שריים בגלל שזה לא 71 אלא 72 שליש, 4 טפחים, וזה נקרא עיר. מחוץ לזה תספור 2,000 אמה, ושם, עד שם מותר לאדם ללכת בשבת. לא, 70 אמה ושריים זה חלק מהעיר. מהעיר ואילך יש לך 2,000 אמה. לכן לצורך העניין, כשרצו לבוא ולומר שאפשר כן ללכת לתוך בני ברק עוד לפני העירוב וכו', אז רצו לטעון שבין גבעת שמואל לבני ברק יש מקומות שיש 70 אמה ושיריים מכל צד, ואז ממילא הם מתחברים לעיר אחת, כי העיר זה 70 אמה ושיריים, זה חלק מתחום העיר. אומרת לענייננו המשנה, זה שבת. לענייננו אומרת המשנה, הנודר מן העיר, אדם שנודר שלא להיכנס לעיר או לא ליהנות מהעיר, או לא לצאת מהעיר. מה זה הגדרה של עיר? מותר להיכנס לתחומה של עיר, עד ה-2,000 אמה זה לא חלק מהעיר, ואסור להיכנס לעיבורה, אבל ה-70 אמה ושריים זה חלק מהעיר, ולשם אסור לו להיכנס. מסיים את המשנה, אבל הנודר מן הבית אסור מן האגף ולפנים. מפרשי המשנה מסבירים, שכשאנחנו מדברים על בית, מדברים על בית כמו פעם, כמו הבתים הישנים של ירושלים וכדומה. כשאנחנו מדברים על מפתן הבית שיכול להיות רחב 2-2.5 מטר, בתוך המפתן הזה יש דלת. הדלת הזאת היא לא יושבת בקצה הבית, היא יושבת באמצע האיסקופה, באמצע הכניסה לתוך הבית. אדם שנודר שלא ייכנס לבית, לא יצא מהבית, הנאה מהבית, עד היכן זה מכונה בית? עד האגף. אגף זה משון סוגר, זאת אומרת, עוגף, עד היכן, עד הדלת, פנימה שייך לבית, מהדלת ולחוץ שייך מחוץ לבית, אפילו שזה תחת אותה קורת גג, ובמבנה זה מבנה אחד, ובטאבו זה רשום על שמו, בית זה עד הדלת, מהדלת ולחוץ זה חוץ לבית.
כמו הבתים שלנו היום, שיש את
הלובי,
לא?
לא.
יש את הדלת,
לא.
דלת.
לא, אנחנו עושים היום משהו אחר. אבל כמו מה שהסברנו, את מה שהסברנו הבנו. הלובי זה חדר מדרגות, זה משהו משותף, זה עניין אחר. אנחנו דיברנו על דירה, דיברנו על בית. דירה צריך לשאול בפני עצמו. אומרת על זה הגמרא, מינלן דעיבורא דמטה כמטה דמי. מי באמת אומר לנו שעיבורא דמטה, העיבור של העיר, יש לה שם של עיר. אמר רבי יוחנן, דאמר קרא והיא ביות יהושע ביריחו. וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו. הגמרא מפורסמת במגילה, לנו אתה אם לצרינו. אתה באתי ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. זה הסיפור עם יהושע. ואיפה יהושע נמצא כשמלאך השם בא לבקר אותו? אומר הפסוק, ויהי בהיות יהושע ביריחו. זה נאמר בפרק ה', פסוק י' ג'. בפועל, עוד בפרק ו', ויריחו סגורה ומסוגרת, וזה אומרת הגמרא, מהי ביריחו? ספר לי את המקרה. אילה אם הביריחו ממש מה? שיהושע עומד בתוך העיר יריחו, והכתיב יריחו סגורה ומסוגרת, בלתי אפשרי. יריחו הייתה נעולה על מנעול. אין נכנס ואין יוצא מפני בני ישראל. אז אם ככה, מה שייך לבוא לומר שיהושע יושב ביריחו? בהכרח, אלא שמה מן הביבורה. איפה היה? בתוך השבעים אמה ושיריים, וזה נקרא עיר. הנה, ראיה מוחצת. שואלת הגמרא, אמא, אפילו בתחומה. אומרת הגמרא, אז מה אתה יודע? אתה יודע שיש מצב שדבר נמצא מחוץ לעיר, וזה עדיין נקרא חלק מהעיר. כמה מחוץ לעיר? 2,000 אמה? 4,000 אמה? קילומטר? לא כתוב בפסוק. החלטת 70 אמה ושיריים. מתרצת הגמרא, הכתיב בתחומה, כתוב לנו אבל לגבי ערי הלוויים, ומדותם מחוץ לעיר את פעת קדמה, 2,000 אמה, ואת פעת נגב, 2,000 אמה וכולי. זאת אומרת, שמה זה נקרא חוץ לעיר? מחוץ, הרי יש לנו ככה, אנחנו יודעים שיש לנו 2,000 אמה, וזה נאמר בפסוק חוץ לעיר. אנחנו יודעים שיש מושג של תוך העיר, ואנחנו יודעים שיש מושג ביניים, 70 אמה ושיריים, ואנחנו יודעים שיריחו סגורה. בהכרח שמה זה נקרא עיר? 70 אמה ושיריים. חוץ לעיר זה אותם 2,000 אמה של תחום שבת. ממשיכה הגמרא ואומרת, הנודר מן הבית אינו אסור אלא מן האגף ולפנים. אבל מן האגף ולחוץ לא, באמת בזה הוא לא נאסר. כי מן האגף ולחוץ זה לא חלק מהבית. מתיב רב מרי, כתוב לגבי נגעי בתים. ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית 7 ימים. חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם ברואב, פרשת נגעים כידוע זה רק בארץ ישראל, כי תבואו אל ארץ אחוזתכם. וכיוון שהתורה חסה על ממונם של ישראל, אז ברמה העקרונית אם יש נגע בבית, אז גם אם יש כלים בבית והכל נעשה תמה, לא קרה כלום, קצת עבודה, נסחוב את כל הכלים למקווה, אבל טהרתה, יש להם טהרה. אבל יכול להיות שיש בבית גם כלי חרס, ולכלי חרס אין טהרה במקווה, שבירתם זוהי טהרתם. אז התורה חסה, באה התורה ואמרה, אפילו שיש נגע בבית, והכהן מגיע לבית ורואה שיש נגע בבית, וברור שהבית תמה, התומעה יורדת על הבית רק כשהכהן מסגיר את הבית. כל זמן שהכהן לא מסגיר את הבית, הכל טהור. אבל ממילא הכהן יוצא החוצה, אומר, תביאו איזה מכונית מסע, ופנו את כל הבית, ורק אחרי שמפנים, אז הכהן סוגר את הבית. אומרת על זה הגמרא, יכול ילך לביתו ויסגיר, היה אפשר שבעצם הוא יכול ללכת הכהן, למתוח חבל בין הבית שלו לבית המדובר, וכשיפנו, יפגמו לפנות הבית, הוא יעשה משיכה ויסגור את הדלת, או ישלח שליח שהשליח יבוא ויסגור את הדלת. תלמוד לומר, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית. אדוני, אתה צריך לעמוד בפתח ולסגור. היא אל פתח הבית יכול לעמוד תחת המשקוף ויסגור. פתח הבית הזה גם תחת המשקוף. איפה שהדלת? שם זה פתח הבית. תנעל. תלמוד לומר מן הבית. יש פה הרי לכאורה לשון מיותרת בפסוק. הפסוק אומר, ויצא כהן מן הבית. עד שיצא מן הבית כולו, רק כיצד? אז תחליט, משקוף או מן הבית? עומד בצד המשקוף ויסגיר. דהיינו, עומד מחוץ לקורות הבית וסוגר את הדלת. אגב, ומניין שאם הלך לביתו והסגיר, או שעמד תחת המשקוף והסגיר, שהסגרו מוסגר, נכון שלכתחילה אני אומר לו, תעמוד מחוץ למבנה הבית ומשם תסגור. אבל אם בכל זאת הוא הלך הביתה, או כן נשאר תחת המשקוף, תלמוד לומר, והסגיר את הבית מכל מקום. בכל מצב הבית יהיה מוסגר. לענייננו, אבל הנה אתה רואה שיציאה מבית זה לגמרי הסתלקות מכל המשקוף, ולא רק עד האגף ולפנים. מתרצת הגמרא, שאני גבי בית הכתיב מן הבית, עד שיצא מן הבית כולו. תראה, הפסוק אומר, ויצא כהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית. מה קורה פה? ויצא הכהן אל פתח הבית והסגיר את הבית. שמעתם מי? מה זה מן הבית? לרבות. דין מיוחד. כאן צריך יציאה מן הבית כולו, אבל באלמה, הגדרה של בית, עד האגף ולפנים. זה בית מן האגף ולחוץ. אומר הרן בשתי שורות אחרות, ומכאן, לאותן שנשבעים לעמוד, דהיינו לשהות בבית אחד, זה מן האגף ולפנים מותרים, מן האגף ולחוץ, אסורים. כי מה זה שהייה בבית? עד הפתח ומי הפתח. אומרת המשנה, קונם פירות האלו עליי. אדם שבא ואופר בנדר את הפירות, קונם הן על פי, קונם הן לפי, אסור בחילופיהם ובגידוליהם. אדם כזה שקיבל על עצמו נדר, ובנדר הזה הוא קיבל שלא לאכול את הפירות המסוימים האלה, לא משנה אם הנוסח קונם הן על פי, הן לפי, אני אומר שהוא נאסר בפירות, ואם הוא החליף את הפירות בסוכריה, אז הוא אסור בסוכריה, ואם הפירות הוציאו גידולים, אז הוא אסור בגידולים של הפירות. שאני אוכל ושאני טועם, אם הוא עשה קונם פירות שאני אוכל שאני טועם, או לפי גרסת הבח, שאיני אוכל ושאיני טועם, מותר בחילופיהן ובגידוליהן. אז החילופים והגידולים מותרים. בדבר שזרו קלה, אבל בדבר שאין זרו קלה, אפילו גידולי גידולים אסורים. נקודה. עד כאן חלק א' של המשנה. מבאר את המשנה, שאדם שאוסר על עצמו בנדר הנאה או אכילה של פירות, יש הבדל באיזה לשון הוא משתמש. אם הוא מדבר על דבר מסוים, או מדבר באופן כללי. אם הוא בא ואמר, קונם עליי תאנים, קונם עליי רימונים, חיטים, שעורים, הוא אסר עצמו ממין חיטים, ממין שעורים, אף כוונתו שאני לא אוכל את החיטים, אני לא נהנה מחיטים. אבל הוא לא בא לעשות את זה הקדש. אדם שמדבר על דבר מסוים, קונם פירות אילו, קונם פירות מוישה, קונם פירות שבבית X, זאת אומרת הוא מדבר על דבר מסוים, הוא מגדיר את הנדר, הוא מגדיר את האובייקט שלו. אז אנחנו באים ואומרים שזה נדר בלשון הקדש. פירושו של דבר שהוא כאילו יוצר עליהם את אותו איסור שיש בהקדש. הוא כמו שבהקדש, הקדש חילופיו אסורים, גידוליו אסורים, אז גם הוא חילופיו וגידוליו אסורים. נכון שהר"ן מעריך מאוד, אבל אנחנו דיברנו על זה בדף ממזיין כך שאנחנו לא חוזרים על זה עכשיו. והר"ן בודק איך זה מסתדר עם בעיה שהציג רמי בר חמה שם. ושם ביארנו, נחזור רק בקצרה לבעיה. רמי בר חמה הסתפק, האם אדם יכול לאסור על חברו פירות עם חילופיהם וגידוליהם? כל מה שדיברנו כאן זה אדם אופר על עצמו. האם אני יכול לקחת פירות שלי ולאסור על החבר שלי את גידוליהם, את חילופיהם, או שמה לא? האם זה מונח בדיבור שלו, גידוליהם חילופיהם? או זה לא בדיבור, אלא האיסור זה איסור כמו הקדש. הר"ן מסתדר עם הדברים, בסדר. מסבירה המשנה את עצמה. מה קורה אבל אם הוא אמר שאיני אוכל, שאיני טועם לפי גרסת הבח? מותר בחילופיהם ובגידוליהם. נכון, הוא מרבה איסור. הוא אומר קונם פירות שאיני אוכל, אבל אתה מדבר על האכילה, אתה מדבר על ההנאה. שיש לך במה שאני טועם בפירות האלה. חילופיהם אין לך את הטעם, בגידוליהם אין לך את האלה. ממילא זה לא חלק מהנדר, ולכן הוא מותר בחילופיהם ובגידוליהם, בתנאי שזה דבר שזרעו קלה. כל זה בתנאי שזה מדובר במין כזה שכשאתה זורע אותו, הוא מתפרק באדמה זרעו קלה, ונוצרים חיים חדשים. בדבר שאין זרעו קלה, למשל בצל. בצל כשאתה מטמין אותו באדמה, הוא לא מתפרק ומגדל גידול חדש, אלא הוא מתרבה על הקיים. כל דבר כזה שאין זרו קלה, פה כבר הדין שונה. פה אני אומר שלא רק החילופים אסורים, חילופים וחילופי חילופים, ואנחנו צריכים להסביר. כשאנחנו אמרנו קודם, מותר או אסור בחילופיהן ובגידוליהן. מה זה אסור בחילופיהן? אם החלפתי את האיסור בדבר אחר, גם התחליף נאסר. אפילו שבתחליף הרי אין שום דבר מהאיסור, אבל החילוף גם כן נאסר, כמו בהקדש. וחילוף אחד, חילופי חילופיהם לא נאסר. למדנו לב בדף מזין עמוד ב', היה לנו תשמע כזה. אדם שמקדש אישה באורלה, אינה מקודשת, איסורי הנאה. מה קורה אם הוא מחר את האורלה? קיבל תמורת האורלה כסף, הכסף נהיה חילופי אורלה, וקידש את האישה בכסף הזה, היא מקודשת. למה? היא השלישי, היא חילופי חילופים. יש, קודם כל יש את האורלה, אחרי זה יש את הכסף, אחרי זה יש את האישה. חילופי חילופיהן מותרים. זה המסר של השמה של המשנה. ואם כך, הוא עדין לענייננו. גידוליהם אסורים, אפילו שבגידול זה זרעו קלה. אין שום דבר. הגידול אסור כמו שחילופיהם אסורים. אבל גידולי גידוליהם זה כמו חילופי חילופיהם. וזה לא נאמר האיסור. מה קורה אבל בדבר שאין זרעו קלה? אז בעצם כשהגידול גדל, יש פה משהו מהאיסור הראשון. והגידולי גידולים, יש בו גם משהו מהאיסור הראשון. והגידולי גידולי גידולים, גם יש בו משהו מהאיסור הראשון. אז הכל נתפס באיסור. אי, אבל אני יודע הרי שתמיד אומרים ביטול ברוב. הרי גם אם בשר נופל בחלב או חלב בבשר, בסופו של דבר אם יש בנוי סנטם, גם אם תרומה נופלת בחולין, אם יהיה אחד למאה, גם אם אורלה, אז אחד מ-200, אבל יש ביטול ברוב. זה בדבר שאין לו מתירים. אבל נדר אמרנו זה דבר שיש לו מתירים. אפילו באלף לא בטיל. לכן אפילו גידוליהם וגידולי גידוליהם, ללא הגבלה, הכל אסור, כי הוא יכול לבוא ולהתיר את הנדר. ממשיכה משנה דין שני. האומר לאשתו, קונם מעשה ידייך עליי. קונם הן על פי, קונם הן לפי. אסור בחילופיהם ובגידוליהם. שאיני אוכל שאיני טועם, מותר בחילופיהם ובגידוליהם, בדבר שזרוק עליה. אבל דבר שאין זרוק עליה, אפילו גידולי גידולים, גם אפורים. אם אדם אוסר את מעשה ידי אשתו, מה שייך פה גידולים, אם היא נטעה אילן, אז הגידולים יהיו אסורים עליו. לא רק הגידולים, גם גידולי גידולים. זה לא נקרא גידולים. כי זה לא גידולים. הכסף זה חילופים. מה שיצמח מהכסף. פקם לא נקרא גידולים. לא נקרא גידולים. אתה יכול להגיד שאסור בכסף, במעשה ידיים, הראשון, חילופיהם. חילופי חילופיהם הוא כבר לא נאסר. כי תמיד זה רק גידולים וחילופים. גידולים זה בפירות. וגידולים שייך אם יצמח, ככה אומר פה הראש במקום. קונה מעשה ידייך עליי, אסר כל מה שהוא עושה, שהיא עושה ומכינה לו, לאכול. ואם נטעה אילן, הגידולים אסורים. ואז המסר שלנו הוא כזה. הרי לכאורה, מה שכתוב בסיפה וברישה זה היינו הך. מה ההבדל אם הוא אומר קונה פירות האלו עליי? הוא אומר קונה מעשה ידי אשתי, זה היינו הך. פירות של מוישה או פירות של אשתו. אבל המסר... כשאומר לאשתו קונה מעשה ידייך עליי, הוא לא אמר אילו. רק מכיוון שהוא מדבר על מישהו מסוים, אז מחדש את המשנה שדבר מסוים נחשב כמו אילו. אז יש פה איסורי הקדש. אז גם החילופים וגם הגידולים יהיו אסורים. אותו דבר בסיפה. שאיני אוכל שאיני טועם, הרי מדובר על מעשה ידייך. הייתי אומר שמעשה ידייך זה אילו. ואם הוא אמר קונם פירות האילו שאיני אוכל, אולי כשהוא אומר אילו, הוא מדבר על דבר מסוים, זה כבר חילופיהם וגידוליהם אסורים. התשובה היא, כיוון שהוא אמר שני אוכל שני טועם, ואין בזה טעם הדבר, החילופים אין בהם טעם, בגידולים אין טעם שלו. אז ממילא חילופיהם וגידוליהם מותרים. נכון שמדובר פה על קונם, על נדר. ונדר זה איסור חפצה. ואיסור חפצה יכול לחול רק על דבר שיש בו ממש. הרי לכאורה אין פה ממש, מעשה ידיה זה דבר עתידי. איך הוא יכול לעשור מעשה ידיים? אני צריך לבוא ולומר שמדובר שהוא אמר, קונם ידייך לעושיהם. והידיים זה דבר שיש בו ממש, הוא יכול לנדור את הנדר. או שהיא כבר עשתה מעשה ידיים. ואת המעשה ידיים הקיימים, אותם הוא בא ואוסר. אבל חייב להיות שהוא אוסר בדבר שיש בו ממשות. רק מה שעכשיו, דבר שיש בו ממשות, מה שאין בו ממשות לא. דין שלישי אומר את המשנה. אין שום בעיה בנדר לאסור דבר שלא בא לעולם על עצמו, על אחרים לא. אבל כמו שאדם יכול לקחת פירות חברו שאין לו בזה שום קשר ולאסור על עצמו, גם דבר שלא בא לעולם זה היינו הך. כמו שהוא לא יכול לאסור פירות חברו על חברו, הוא לא יכול לאסור על חברו דבר שלא בא לעולם. אבל על עצמו אדם יכול לקבל כל איסור. למה לא? כי זה המהות של נדר. אני יכול לקבל על עצמי איזה דבר, אני יכול להפריש את עצמי ממה שאני רוצה. אני מרחיק את עצמי. כן, אני יכול לבוא, ואת היכולת שלי אני יכול להצביע. אפילו שלכאורה זה נדר, נדר צריך שיהיה דבר שיש בו ממש, שאלה היא ברורה. אבל זה הכוח של האדם.
פה קיים, הוא מרחיק את עצמו.
כן, יכול להיות שזה יהיה, אומנם הוא לא עושה את זה על גופו, עושה את זה החפץ על עצמו. אבל לא משנה, הוא יש בכוחו להצביע איסור שישפיע כשהדבר יהיה בעולם. כמו שאני יכול לפור את הפירות של חברי, אפילו שמבחינתי זה לא קיים. זה לא שלי. אז מה אתה, איך אתה יכול... כן, אני יכול לקחת דבר שלא שלי, לאסור על עצמי. אז פשטות ככה הגמרא לאל הסבירה, שהדברים הם פשוטים. אמרתי, ברור שנכון. הבנתי. בפירות חברי עדיין יש לי מה להכיל את האיסור חפץ. רק היה פשוט הגמרא. כמו שאני יכול לאסור את של חברי על חברי, אני יכול גם לאסור על עצמי דבר שלא בא לעולם. שאת עושה איני אוכל עד הפסח. שאת עושה איני מתכסה עד הפסח. עשתה לפני הפסח, מותר לאכול ולהתכסות אחר הפסח. המסר של התנא, שלא תטעה לחשוב, כשאדם אומרת שאת עושה איני אוכל עד הפסח, פירושו שמה שאת עושה, עד פסח אני לעולם לא אוכל. לא. שאת עושה את המעשה שעשית, איני אוכל עד הפסח. איני אוכל עד הפסח, איני מתכסה עד הפסח, אבל לאחר הפסח אין לי שום בעיה ליהנות מזה. שאת עושה עד הפסח איני אוכל, ושאת עושה עד הפסח איני מתכסה, עשתה לפני הפסח אסור לאכול ולהתכסות גם אחר הפסח, כי פה הוא בא ואפר את הדבר עולמי. ושוב התנא מודיע לך, לשון בני אדם כך הוא, וגם אם הוא יסביר שהוא חשב אחרת, בנדרים הילך אחר לשון בני אדם. מסיים את המשנה, כשאת נהנית לי עד הפסח, אדם אומר לי אישה, שאת נהנית לי עד הפסח, אם הולכת את לבית אביך עד החג. אדם בא ואומר לי אישה, התפורה נעה מנכסי, שאת נהנית לי מנכסי, עד הפסח, את היא אסורה, הוא עומד בראש חודש אדר לצורך ההסבר. וכשאדם עומד בראש חודש אדר, הוא בא ומודיע, שהוא אוסר את אשתו, עומד בראש חודש אדר, ואוסר את אשתו עד הפסח, במידה, והיא הולכת לבית אביה עד חג הסוכות. הדין, הלכה לפני הפסח, אסורה בנתו עד הפסח. זה היה נדר. אבל לאחר הפסח, בבל יחל. אז רק עברו על הנדר, על האיסור בל יחל. וכמו מי שעובר על בל יחל, אז יהיה לו מלכות.
אם היא הלכה.
אם היא הלכה, או אם, כן. מי שגרם, עוד מעט נזכיר, אוקיי?
לא, אם היא נהנתה ממנו, אז היא בבל יחל.
אז או הוא או היא בבל יחל.
הוא בבל יחל.
או הוא או היא. צריך לבדוק. או הוא או היא, אבל מישהו יהיה בבל יחל. שאת נהנית לי עד החג, אם הולכת לבית אביך עד הפסח, אם אישה אומר לבעלה, את תהיה אסורה בהנאה ממני עד סוכות, הם אומרים בראש חודש אדר, עד סוכות, אם את הולכת לבית אביך עד פסח, הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג, ומתרת לילך אחר הפסח, אסורה בהנאתו עד החג, ומותרת לילך אחר הפסח, עד החג, כי זה הנדר. אבל אחרי פסח אין שום בעיה, כי כבר הנדר עבר. אז מבחינתנו היא יכולה ללכת. למעשה את החלק הזה במשנה, כמו שהר"ן מביא בשורה האחרונה, אומר הר"ן, אך מתנית פרישנה ללאל בפרק ואלו מותרים. לרב יהודה כדאית לו, לרב נחמן כדאית לו, וכל הפחות בקצרה ממש. אבל הדברים דוברו בדף י' עמוד ב'. הגמרא התחילה איתמר. קונם עיני בשינה היום, אם אשן למחר. זה היה הסוגיה. קונם עיני בשינה היום, אסור לי. בנדר אסרתי את השינה היום, אם אשן למחר. אם אני לא אשן מחר, מותר לי לישון היום. אם אני לא אשן היום, מותר לי לישון מחר. אבל אני לא יכול לישון היום ומחר. זה הנדר. אמר רב יהודה, אמר רב, אל ישן היום, שמא ישן למחר. אל ישן היום. אם אתה תיתן לו לישון היום, אז אולי הוא ישן מחר והוא יעבור על הנדר. אז תמנע ממנו היום את השינה, ממילא מחר יהיה מותר לו לישון, אין לי בעיה. מה יכול לקרות? שאולי הוא יתקשל היום, אז נשאר גם המחר. אבל אני, דבר ראשון, משתדל למנוע אותו מהדבר. אומר אז רב נחמן, מה פתאום? ישן היום, ועל ישן למחר. היום מותר לו לישון. ומה היה הנדר? קונה מעיני בשמיים, אם ישן למחר, אל תישן מחר. ואז הגמרא בדף תתווה בעצם מציגה את המשנה שלנו, ושואלת על אמר רב יהודה, אמר רב. הנה המשנה אומרת ברישה, שאת נהנית לי עד הפסח, אם את הולכת לבית אביך עד החג, את נהנית לי עד הפסח. הלכה לפני הפסח, מה פירוש הלכה? אבל אתה אמרת הרי שאסור לה ללכת. שמה? אומרת הגמרא, הלכה לפני הפסח, אסורה בנתו עד הפסח, לאחר הפסח, בבעל יחל. אז הנה קושיה לרב, אומרת על זה הגמרא לא, אסור לה ללכת. אם היא הלכה, אז אסורה בנתו עד הפסח. אבל היא אסורה ללכת. לא עם הסנטימנטים שם. יום אחד שירקות כל הלילה איתו. יעשה לו כמו כהן גדול. בית בצרדה, הגמרא לא ראתה מקום לך. הרן אומר, זה אותו יזה, זה הגמרא, הגמרא ככה אומרת שם. הגמרא אומרת ככה. הגמרא אומרת, כן, אבל לא משנה, הגמרא הייתה שאלה הטכנית. שאת נהנית ליד הפסח, הלכה לפני הפסח המלטור. הלכה לפני הפסח הסורה, לא הלכה, לא. הנה אתה רואה שלא חוששים. אמר הבבא, הלכה לפני הפסח אסורה ולוקה. לא הלכה, אסורה באלמה. למה? כי תמיד אני חושש, הרי יש לי עד אחד. אם הסיפה אחר הפסח בבעל יחל דברו, ואידה לא יתעני לפני הפסח כמו שרב סובר, מי יקבל יחל? אלא פשיטה די יתעני, אלמה מתעני, ותיובתה, זה רב יהודה, כי קטני די יתעני, הרי זה אסור. אבל אם היא נהנתה, אסור לנות. אני לא נותן לה. אבל אם היא נהנתה ממנו, עברי זה בבעל יחל. וכאן הרן מזכיר, כלומר, לוקה היא, אבל הוא אינו לוקה, שהרי לא עשה שום איסור, אלא שהיא דירה. אבל הרמב״ם זל כתב לוקה הוא, שהיא דירה, אם הענה אותה, אבל היא אינה לוקה. דקמן דלא נדרה כלל, לא שייך בה לא יחל דברו. ולאיתה ותוקפים את הרמב״ם וכו'. אז מחלוקת רן ורמב״ם מי הבעל יחל. וכך מביאה הגמרא את הצבא, תנן, שאת נהנית ליד החג אם תחיל לבית אביך עד הפסח. הלכה לפני הפסח ובנתו עד החג ולא תאר. הלכה אסורה, לא הלכה לא. אמר רב ועודין דפילו לא הלכה אסורה. הלכה אסורה ולוקה, לא הלכה אסורה באלמה. למעשה, אז בעצם הסוגיה שלנו תלויה במחלוקת רב יהודה ורב נחמן. אני בדר רב יהודה אמר רב, אז אנחנו סוברים שאני לא נותן ללכת, רק אם היא הלכה, יש את הדינים. לפי רב נחמן, תלך, אין בעיה. אבל היא צריכה להקפיד שלא ליהנות. אומרת על זה הגמרא. האומר לאשתו קונה מעשה ידייך עליי, קונם הם על פי, קונם הם לפי. את הגמרא הזאת אנחנו מתחילים היום, והגמרא מסתיימת היטב בדף נונחת, כך שאנחנו ממילא צריכים גם מחר לחזור, אבל זה המהלך, בגלל שזה גמרא שצריך לתת בה את הדעת. אין פה קשיים, יש כאן אפשרות ללמוד את הגמרא לפי הרן, אפשרות ללמוד את הגמרא לפי הראש, הדברים הם די קרובים, חלק מהדברים הם משותפים, ואנחנו נראה לפי הקצב הנכון. הגמרא אומרת, אומר לאשתו, ישמעאל איש כפר ימה, ואמר לה איש כפר די ימה, דהיינו, ישמעאל, שהיה גר בכפר על שפת הים, או יש אומרים שהיה בשם מקום ששמו כפר די ימה, העלה בידו, דהיינו, העלה שאלה זו בפיו, הציג בפנינו שאלה, והשאלה היא כזו, בצל שעקרו בשביעית, ונטעו בשמינית, אקטואליה, שנת השבע. ורבו גידוליו על עיקרו, והחיקה מבא אלי, גידוליו היתר, ועיקרו אסור, וכיוון דרבו גידוליו מעיקרו, אותן גידולי היתר מעלים את האיסור או לא? אנחנו מסבירים ראשית את הגמרא לפי הבנת הרן. המקרה, אז אולי צריך להדגיש ולומר שפירות שביעית יש להם דינים שונים משאר פירות. פירות של שנת השבע אומרת התורה לאוכלה ולא לסחורה. אם יש לך גידולי שביעית, אתה יכול לאכול כאוות רצונך. לסחור בהם אסור. לאוכלה ולא להפסד. יש לך פרי של שביעית, אתה לא יכול להשליך אותו לפח. אתה צריך להחכות שהוא ירכיב, ורק אז, למה? לאוכלה ולא להפסד. אסור לך להפסיד בידיים פירות שביעית. יש דין נוסף בשביעית, יש זמן של ביור השביעית. כל זמן שיש לחיה ולבהמה לשדה, אז אתה רשאי לאכול בבית. כלה לחיה ולבהמה מן השדה, אתה כבר לא יכול לבוא ולאכול בבית. יש זמן הביור. זאת אומרת, יש דינים של פירות שביעית. הנידון שעומד בפנינו, לקחנו דבר כזה שאין זרו כלה. כי אם זרו כלה, אז מה שהיה בשמינית שביעית זה לא מעניין. אבל פה זה בצל. בצל זה דבר כזה שהזרע נשאר. אנחנו רק מוסיפים על הקיים. בשנת השבע זה התחיל למבוט. יש לי פה כבר איזשהו בצלון קטן. הוצאתי אותו בשנת השבע, התפיתי אותו כך שלמעשה בשנה השמינית בהתר, חזרתי וזרעתי אותו באדמה בשנת השמונה, אין שום בעיה לזרוע. הבצל הזה גדל, וגדל והוסיף על עצמו פי 60 ממה שהוא היה בהתחלה. דהיינו, ביחס של איסור והתר, יש פה תוספת של 1 מ-60, כך שברמה העקרונית היה צריך להיות כנראה מושגים של ביטול ברוב. והשאלה שעומדת בפנינו, כמו שמציג הר"ן בשלושה השורה השלישית מלמעלה, ובכוונה אני קורא את הר"ן כי צריך להראות את ההבדל. ורבו גידוליו על עיקרו, לאו רביה בלחוד, לא סתם ריבוי, אלא רביה שכיוצא לה במידי דעתי בעלמה, היה בה כדי לבטל את האיסור. נו, עלו על אחד בטרי, התרבה במושגים של 1 ב-60, שבמקום אחר באיסורים זה היה ביטול ברוב. מי הוא בגידולין מספק עלי? היא גידוליו היתר, ואז מעלין את האיסור או לא? והר"ן מסביר. ונראה לי דעיקר ספיקה ימרינן דגידולין, כיוון שנמשכים ויוצאים מן העיקר שאינו קלה, יהיה ולי כעיקר ואסירי, יהיה ולי כיתר ומעלים את האיסור. דהיינו, האם אני מתייחס לזה כגידולי שביעית, אז זה ממשיך להיות גידולי שביעית, שבמקרה מתרבים בשביעית, אבל כיוון שהבסיס הוא שביעית, אז ההמשך הוא שביעית, ואף לא שייך לבטל, או לא. הם גידולי יתר. ובדין הוא ממשיך הר"ן להתבטא. דהבל אלה מבאי גידולים עצמם שר או אפירי. לא הייתי צריך לדבר על העיקר. הרי הלשון של הגמרא, על אף שבאמת הקושי שעומד בפנינו ברן, שזה לא כל כך מופיע בגמרא שלנו. הר"ן מצביר, בצל שיקרו בשביעים תרו בשביעים, ורבו גידוליו על עיקרו. גידוליו יתר, זה לשון הגמרא. הר"ן כנראה היה לו איזה נוסח קצת שונה, כי הר"ן מציג את הבעיה ככה, שהשאלה הייתה על עיקרו, לא על הגידולים. אומר הר"ן, אבל אל תיתן שכשאני שואל על עיקרו, הכוונה באמת אם העיקר מותר או אסור, זה היינו אך. כי כשאני מדבר על העיקר, אני מתכוון לגידולים. אם אני אומר שהעיקר משפיע על הגידולים, והגידולים זה המשך של העיקר, אז זה איסור, ואיסור לא יכול לבטל איסור. אם אני אומר שהגידולים הם היתר, אז כמו שבכל מקום גידולי היתר מבטלים איסור, אז גם פה, וזה מה ש... ובדין את האבלי מבעי לגידולים עצמם שרו אסירי. מיוה באתל ידי גידולי היתר מעלים את האיסור, פשיטה דשרו. ואין מעלים את הפשיטה דאסירי. דישרו, היו מעלים. זאת אומרת, היה פשוט לו שהשאלה היא האם הגידולים נחשבים גידולי היתר או גידולי איסור. אותו דבר. מה השאלה? זה פירות שביעית.
בצד שהיה באדמה בשביעית, ביום הראשון של השנה השמינית, היה כבר בצד סלון קטן. בחודש חשוון, יש שם בצד פי 60 יותר גדול.
משנה. אומרת המשנה, תלוי על מה מדובר. ירק או פריק. יש דבר שנקרא בתר לקיטה, ויש בתר חנתה. אם זה ירק, ירק מסתכלים על הלקיטה. אז אם... כי הלקיטה הייתה בשביעית. עכשיו הוא חוזר וזורע אותו עוד פעם בשמינית. שאלה איך אני דן אותו עכשיו. לא אמרנו שאסור. הכל מותר. השאלה היא איך מסתכלים על הפירות. תרומה זה דבר אסור. אבל לתת את זה לישראל אסור לך. המעשה הוא מעשה חיובי. לא דנו פה, הוא לא אמרנו שהוא עשה עבירה. הוא עשה מעשה פנטסטי. אני רוצה לדעת איך אני מתנהג עם המעשה שלו. זה הספק. מה? עולה, מה הבעיה? אסור ללקט בשביעית? איזה בעיה יש? כן, כמעט. כמעט עד עכשיו, עד לפני שבוע, שבועיים שהתחיל ספיחים. הכל היה ליקוטי שביעית. מאיפה היה לנו פירות? ליקוטי שביעית, ירקות. ליקוטי שביעית. חנתה הייתה לפני. ואז הראש משנה את השאלה. הראש לא מסביר את השאלה כמו שהבין הרם, שבעצם יש לי שאלה על כל העסק. האם הגידולים זה גידולי איסור או גדולי יתר? אומר הרם, אומר הראש, סליחה, פשיטה לי דגידוליו מותרים. אין בכלל שאלה. מה שגדל בשנת השמונה, ודאי שזה מותר. אז מה השאלה? אומר הראש בשורה הראשונה מהרחבות, הוא מסביר למה זה פשיטה לו. אבל אומר הראש, קיקה מבעלי, אם רבו גידולי היתר על העיקר, אם מבטלים אותו ברוב, דהיינו, ברור שמה שהתרבה בשנת השמונה זה מותר, זה לא פירות שביעית. אני רוצה לדעת אם זה משפיע על מה שהיה בשנת השבע. ואף על גב דעיקר לא מבטל גידולים, הרי לכאורה רגע, למה האיסור לא ישפיע על היתר? משום שגידולים חשיבי, שתמיד גדלים והולכים, זה אני חושב הראש רוצה להרוויח את המושג שנקרא כמה כמה בתים. בתערובת, אם נופל טיפת מים, או טיפת חלב, ואחרי זה עוד טיפה, ועוד טיפה, אז אני תמיד אומר שלא מעניין אותי בתוצאה הסופית כמה חלב נשפח. כמה כמה בתים, הראשון שנפל, התערבב ברוב, הוא כבר בטל. הבא זה שובו. נכון שבסופו של דבר יכול להיות שאם תיקח את הכל ביחד וזה היה נופל בבת אחת זה לא בטל. אבל כמה כמה, ראשון ראשון בטל. אולי גם פה נאמר אותו רעיון. יש פה איסור. צומח משהו, הוא בטל. צומח עוד משהו, לא. מתי אני אומר כמה כמה בטל כשזה לא דבר חשוב? אבל פה שזה דבר שהולך וגדל הוא דבר חשוב. או דילמה כי איך זה לא מבטל עיקר לגידולין, אכן מי לא מבטלים גידולין לעיקר. וגם זה היה קשה לו. רגע, אז למה באמת שזה לא יבטל? אם היום זה יתרבה, למה שזה לא יבטל? אומר הראש תבין, תמיד למה יש ביטול? כי יש לנו תערובת, נפל חלב, בתוך בשר, מתערבב בפנים, לא ניכר. אז אני אומר, זה בטל. פה אבל הבסיס קיים. היום יש מעטפת על הבסיס, אבל הבסיס נשאר אותו דבר. אולי זה לא נקרא ביטול ברוב. אז הספק של הגמרא לפי הראש לא היה על כל הבצל. כל הגידולים ודאי מותרים, הבסיס, האסור, האם הוא הופך מפירות שביעית להיות דבר אחר. אומרת הגמרא, אתה לקמי דרבמי לא הווה בידי. לא ידע לענות לו. אתה לקמי דרב יצחק נפחה, פשיט לי מן הדה. דאמר רב חנינא תרטיא, אומר רב ינאי, בצל של תרומה שנטעו, אדם לוקח בצל של תרומה, ונוטע אותו פעם נוספת באדמה, ורבו גידוליו על עיקרו, והיום זה גדל פי 60 לצורך העניין, זה לא מדויק, כי צריך להיות פי 100, כי הרי זה תרומה, אז אם רבו גידוליו על עיקרו, מותר. הנה אתה רואה, הנה אתה רואה, שאפילו שהבסיס הוא דבר האסור, ברגע שהתרבה פה חולין פי 100, זה הופך לפי הרן, זה אומר שזה לא גידולי איסור, אלא זה גידולי היתר, וזה באמת מבטל את האיסור. למה? אתה יכול אולי לבוא ולתבוע אותו בדיני מומנס, איזה ממון שאין לו טובים, אבל תורטית נגיד שאם היה כהן אחד יכול לתבוע אותו על גזל הכהן, משהו אחר. אז זהו, יכול להיות שנעשה פה כמו בתערובת, שאם יש לי מדומה, אם יש לי תרומה וכולים, אז נוציא אחד כנגד את החלק הזה, כדי לא לעשות הפסד כהן ולהוציא את זה. אבל זה לא הבעיה, אנחנו רוצים לדעת איך אני מסתכל על הדבר, חולין או תרומה. הנה אתה רואה, לפי הבנת הרן, הכל נהפך חולין, לפי הראש גם הבסיס נהיה חולין. אז הנה אתה רואה תשובה לשאלה שבאמת זה כן מבטל את האיסור. הוא גדל, הוא עצמו גדל. אז אין את השאלה. לכן הגמרא שולט בבצל, בדבר כזה שאין זרוק עליו, בדיוק, רק בגלל זה. בגלל זה. אומר הראש בשורה הרביעית מלמעלה, בצל של תרומה, ברחבות אני מתכוון. אף על פי שהוא דבר שאין זרוק עליו, כל הנידון הוא הבצל, שאין זרוק עליו, אם נטעו ורבו גידוליו על עיקרו עד שהבצל יכול לעלות באחד ומאה, של הגידולים מותר. אלמה גידולים מבטלי לעיקר, וגם אצלנו הגידולים יבטלו את העיקר, בעזרת השם מחר את השאלות על הדבר.